ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויגדלו הנערים, אומר רש"י, שעד גיל 13 הם יושבים יחד בחדר, אי אפשר לדעת מי יותר צדיק ומי פחות צדיק. עכשיו כשנהיים בר מצווה, אז יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, ועשיו נהיה רשע. אבל כנראה עוד לא כל כך בגלוי, כי הרי הבטחה לאברהם אבינו הייתה, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, שעשיו לא ימרוד בימיו. ואברהם נפטר כשעשיו בן 15, אז כנראה שנתיים עוד איכשהו עשיו לא כל כך בגלוי רשע. מיצחק אבינו הוא ממשיך להסתיר גם אחר כך. מיצחק אבינו הוא מתחזה לצדיק, שואל את אבא איך מעשרים את התבן ואיך מעשרים את המלח. יצחק לא מרגיש בעשיו משהו, אבל אנשים אחרים כבר כן מרגישים בעשיו משהו. כמדומני הסבא מסלבודקה הסביר שכשעשיו שאל את יצחק אבינו כיצד מעשרים את המלח, זה לא סתם רמאות נשמע, אלא היו לעשיו רגעי התעוררות שבאמת בהם רצה להיות צדיק גמור, לעשר אפילו את התבן ואת המלח, אבל זה לא החזיק מעמד אצלו. הפסוק אומר לב רשעים כמעט, לב של רשע מחזיק רק מעט זמן. הצדיק רוצה להיות צדיק כל הזמן, וגם אם יש לו לפעמים נפילות, אבל באופן כללי הוא שואף להיות צדיק. והרשע, יש לו התעוררות רגעית להיות צדיק, אבל זה לא מחזיק מעמד. כל פעם יצחק אבינו לא מרגיש ברשות שעשיו, אבל ביום שנפטר אברהם אבינו ונקבר, אז באותו יום כבר עשיו כפר בעיקר. הוא אומר את זה על שומע, ולמה זה לי בכורה, כוונתו למה זה לי, אני לא צריך את זה כלי, והוא כופר בעיקר, כופר בתחיית המתים, עושה עוד דברים גרועים באותו יום. אז צריך להבין, אם הוא כופר בעיקר, איך יעקב משביע אותו? הרי יש לנו הלכה שמי שחשוד על השבועה לא משביעים אותו, אז איך יעקב משביע את עשיו? אז כנראה שגם הכפירה שלו לא הייתה כל כך מוחלטת, כמו שגם הצדקוס שלו לא הייתה מוחלטת, גם הכפירה שלו לא הייתה מוחלטת. הוא מאמין ולא מאמין, ולכן השביעה עדיין יש לכוח לחייב אותו שהוא יפחד מלעבור על השבועה. ובאמת הוא לא עבר על השבועה, עד שבא המעשה של הברכות, אז הוא רואה, אז הוא מגלה שהוא מכר את הבכורה, אבל עד אותו יום הוא באמת לא עבר על השבועה שהוא נשבע ליעקב. ואולי צריך לומר אחרת, נכון שעשיו כופר בעיקר, אבל יחד עם זה הוא מאמין בדברים מסתוריים. שבועה זה דבר מסתורי, יש לזה, זה מפיל עליו פחד, גם אם הוא לא מאמין ולא ינקה השם, אבל זה דבר מסתורי, זה מפיל להבטח. יש כל מיני אנשים גם כיום שרואים את זה, שהם לא מאמינים בתורה, אבל בכל מיני דברים מסתוריים הם כן מאמינים. אז עשיו מאמין בכוח המסתורי של שבועה, כמו שעשיו מאמין בעוד דבר, ועל זה מאוד אכפת לו אפילו, מאמין שהברכה של אביו היא חשובה מאוד, היא קובעת גורלות. אם הוא לא מאמין בהשם, אז הוא גם לא מאמין שיצחק הוא צדיק, כי אין משמעות לצדיק ורשע בעיניו. אז למה כל כך אכפת לו מהברכה של אבא, שאבא יגיד מה שרוצה ומה שיקרה יקרה? אז הוא כן מבין שברכה של יצחק היא משמעותית, כי זה דבר מסתורי, איך ברכה פועלת, איך כללה פועלת, איך שבועה פועלת, זה דברים מסתוריים. אז אדם שלא מאמין בהשם יכול בכל זאת לייחס לכוחות מסתוריים כאלה כוחות. אז הוא מפחד אם יעקב יקבל את הברכה, הוא רוצה לקבל את הברכה של האבא. אנחנו רואים את זה בעליל, שיש אנשים שבתורה לא מאמינים, אבל בכל מיני סגולות ודברים מאמינים, לא מאמינים שהסגולה האמיתית זה לשמור את התורה והמצוות. מאמינים בכל מיני סגולות, תורה לא מקיימים. יש אנשים שנוסעים בשבת התחרות כדורגל, אבל בדרך הם ישימו פתקה בכותל שביתר ינצח. שהפתקה בכותל כן תעזור, ששמירת שבת תעזור, לא מבין. אבל שהפתקה בכותל תעזור, זה הוא כן מאמין. זה עצת היצר. לתת לאדם איזה סיפוק רוחני במקום הרוחניות האמיתית, שזה שמירת התורה והמצוות, אז לתת לו רוחניות מזויפת, שיוכל להסביע את הרעבון הנפשי לאיזושהי רוחניות, אז נותנים לרוחניות, כן, תשים פתקה בכותל, זה חשוב. אני פעם אמרתי למישהו שלא ישים פתקה, זה שבת, אבל באתי במיוחד מתל אביב בשביל זה. זה יחה את הקש שיתנו לשים פתקה בכותל בחג השבועות. אומרים לו שזה אסור, אבל לא, לא ייתכן, איך לא ייתנו לשים פתקה בכותל. הוא לא מאמין בכותל. אמרתי שכאן מקום קדוש, כאן צריך לשמור על הקדושה. אז הוא אומר, זה לא מקום קדוש. אם זה לא מקום קדוש, אז תשים את הפתקה בקיר של הבית שלך, למה אתה צריך לשים אותה כאן? אבל לא, זה הוא יודע שפתקה בכותל זה מועיל. זה לא מקום קדוש לפתקתו, אבל פתקה בכותל זה מועיל. יצר הרע נותן לבני אדם תחליפים לרוחניות האמיתית, שיהיה להם להאמין. יעקב איש תם יושב אוהלים, הוא רוצה את האמת. עשיו בוחר את העולם הזה, כי בעולם הזה הוא רואה מציאות, ובעולם הבא הוא רואה דמיון. ויעקב רואה את ההפך, שהעולם הזה הוא דמיון, העולם הבא הוא המציאות האמיתית. העולם הזה הוא מציאות במידה שמשתמשים בו כדי להשיג עולם הבא, אבל המציאות האמיתית היא העולם הבא. ועשיו רואה את המציאות האמיתית בעולם הזה, לא בעולם הבא. ידוע שהגרא לפני מותו בכה, ושאלו אותו למה הוא בוכה, הוא תכף יישב עם כל הצדיקים בגן עדן, אמר, אבל אי אפשר לקיים שם מצוות. בעולם הזה אני יכול לקיים מצוות ציצית, עולה כמה קופקות, ובעולם הבא, בעד כל הון שבעולם, אני לא יכול לקיים מצוות. הוא רוצה את העבודה לקדוש ברוך הוא, והעבודה לקדוש ברוך הוא זה יש בעולם הזה. הוא לא רוצה את השכר, הוא רוצה את העבודה לקדוש ברוך הוא. העבודה לקדוש ברוך הוא יש רק בעולם הזה. בתחילת בית שני, קמו בעם ישראל הצדוקים והביתוסים, כידוע שאנטיגנוס איש סוכו דרש אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. היו לו שני תלמידים, צדוק וביתוס, שפרשו את הדברים כאילו חסו שם אין פרס. אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, מפני שאין פרס, אין שכר ואין עונש. זאת אומרת, לא כדאי לשמור מצוות, אין על מה להתאמץ לשמור מצוות. הם לא שואלים את עצמם, אז למה אנטיגנוס בעצמו הוא כן שומר מצוות? הוא ראש הסנהדרין, הוא לומד תורה, מוסר את התורה שקיבל משמעון הצדיק. היצרה מצא להם תירוץ לומר שכנראה שאין שכר ואין עונש והם יוצאים לתרבות רעה, אבל הם עוד לא בדיוק כמו הצדוקים שאנחנו מכירים מהגמרא, שמאמינים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. הם לא מונים בכלל בשכר ועונש ובשום דבר. אין רוחניות, הכל חסו שם, הכל הפקר. והם אלה שהם ותלמידיהם הם אלה שמתחילים להיות מתייבנים. כי מה השיטה שלהם? השיטה שהם שכדאי להתחבר עם מי שמצליח בעולם הזה. אז כשיד יוון על העליונה, אז כדאי להיות מתייבן. זה המתייבנים שאנחנו מכירים בתחילת ימי החשמונאים, שזה תלמידי צדוק וביתוס, שכדאי להתחבר עם מישהו שולט. באותה שעה היוונים שולטים, כדאי להתחבר אליהם. אחרי שקדוש ברוך הוא עזר, החשמונאים מסרו את נפשם על קידוש השם וניצחו את היוונים, אז זה כבר לא באופנה להיות מתייבן. זה כבר לא באופנה. מה עושים הצדוקים והביתוסים כדי בכל זאת להשיג איזו השפעה בעם ישראל? הם מתחילים להמציא להם דת חדשה, שהם מאמינים בתורה שבכתב, רק לא בתורה שבעל פה. כי עכשיו זה כבר, לומר שלא מאמינים בשום דבר, זה עכשיו לא יתקבל, כי כולם ראו שהשם עזר לישראל ופרק את עול יוון מעליהם, וסנס בשמן 8 ימים, אז עכשיו זה לא באופנה להיות כופר הכל. אז עכשיו באופנה לומר שהם מאמינים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, ודורשים לעצמם כל מיני דרשות בתורה שבכתב נגד חז"ל, לא לקבל מה שחז"ל אמרו שעין תחת עין זה ממון, ולא לקבל דברים אחרים, למרות בתורה שבעל פה. אפילו בהלכות פרה אדומה היו להם חומרות נגד דעת חז"ל, אולי מפני שפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל ששם ישראל עשו על פי דעת עצמם בלי לשאול את משה ובלי לשאול את חור, והם רוצים דווקא לקלקל את הפרה אדומה, שבפרה אדומה גם לפעול נגד דעת חז"ל, אפילו אם זה יצא לחומרה, אבל העיקר נגד דעת חז"ל, שאין דעה לחז"ל, הם הקובעים. זה עכשיו השיטה שלהם. קבעו אבונות, אז יוחנן כהן גדול, למרות שהוא נכד של בן של החשמונאים, נכד של מתתיהו, אבל הוא בסוף מצטרף לצדוקים כפי שמובא בגמרא בעקבות ניסיון שהיה לו. אז הצדוקים משפיעים עליו להיות צדוקי ולהרוג את חכמי ישראל. זה באמת תמיד מפתיע שאותה משפחה צדיקה שהושיעה את ישראל במסירות נפש, שאנחנו מזכירים את זכותם בתפילה בברכת המזון, איך שמסרו את עצמם נגד היוונים, בסוף הם בעצמם הפכו לצדוקים. הדורות האחרונים של החשמונאים כבר נלחמו איש באחיו, רדפו את חכמי ישראל, דברים עצובים מאוד, קשה לקבל למשפחה נכבדה מאוד, עד שבסוף נשמדו כולם, שהגמרא אומר שכל אומר מבית חשמונאי קראתין העבד, שעוד הוא שרג את כולם ולא נשאר מהם אף אחד. יכול להיות שזה דווקא מפני שנעשה בהם נס, שהתקדש שם שמיים כל כך על ידי המשפחה הזאת, אז כבר לא היה להם מקום בעולם הזה, לא היו יכולים להישאר בעולם הזה. אני מקווה אם זה עכשיו הדרך של הצדוקים, לטעון שהם מאמינים בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. והרגו את חכמי ישראל, אבל אחר כך אחיו בין האחים החשמונאים הביא את הרומאים לשלוט על ארץ ישראל. האחים החשמונאים נלחמו ביניהם וקראו לרומי להכריע ביניהם, וזה גרם לרומי להשתלט על ארץ ישראל. רש"י מביא את זה על הפסוק בשיר השירים: לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב, שאנחנו גרמנו לעצמנו להשליט את רומא עלינו. הרמב"ן וחומש אומר שמעשה אבות סימן לבנים, שמפני שיעקב אבינו קרא לעשיו אדוני ולעצמו עבדך, לכן רומי שולטת על ישראל. זה השורש למה שרש"י מביא על בית שני, השורש כבר בימי האבות, שמעשה אבות סימן לבנים. כל זה גרמה התחברות לצדוקים, שיוחנן כן גדול להתחבר לצדוקים. אם היו ממשיכים בדרך של אבותיהם, לא היו נלחמים אחד באחיו, אז מילא גם לא היו מביאים את רומי לשלוט בארץ ישראל. אז מה קורה לצדוקים עכשיו? עכשיו שרומי שולטת, אז הם פתאום נהיים ידידי רומי, כמו שכשיוון שלטו הם היו מתייוונים, אז כשרומי שולטת הם מתרמאים, או אני לא יודע איך צריך לומר, הם מפלגת השלום, הם מתנגדים למרות ברומי, הם בעד רומי, מפני שהם הולכים לשיטתם, אין להם שום סתירות בשיטה, שם השיטה שהם תמיד מישהו ידוע על העליונה, איתו מתחברים. עם יוון על העליונה, אז יוון, עם החשמונאים, אז צריך להתחבר לחשמונאים, עם רומי על העליונה, אז רומי, אין סתירות בשיטה שלהם, השיטה כפרנית מתחילה ועד סוף. אנחנו צריכים לדעת לא ללכת בשיטה הזאת, צריכים ללכת בשיטה של הראשונים של בית חשמונאי, של הצדיקים שמסרו את עצמם על קידוש השם, לא חיפשו מה נוח אלא חיפשו מה האמת, יצאו להילחם מעטים נגד רבים בלי שום סיכוי טבעי לניצחון. רש"י אומר שבהתחלה 12 איש בסך הכל נגד כל צבא יוון, צבא יוון גם נעזר בפילים, אבל הם לא מחפשים מי חזק בעולם הזה, הם מחפשים מי חזק באמת, וחזק באמת הקדוש ברוך הוא, והם זוכים באמת להביא קידוש השם בעולם, לשבור את עול יוון, לתאר את בית המקדש, להשיב את העבודה ולהשיב את התורה לישראל, שהיוונים גזרו גזרות על שמירת תורה ומצוות, על זה בעיקר היה מרד החשמונאים, לא על חירות מדינית כמו הברידות נגד רומי, אלא על אפשרות לשמור תורה ומצוות שהיוונים לא נתנו. היוונים גזרו על השבת וגזרו על ראש חודש ועל מילה ועוד כל מיני גזרות. אז החשמונאים מצאו את נפשם על הדבר הזה, שתחזור עבודת השם למקום עבודת אלילי יוון. אז הם זכו באמת להעמיד את הדת על תילה, והרמב״ם מסיים את מעשה חשמונים, וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה, שבאמת לא הייתה מלכות כל כך בישראל, היו כפופים לרומי רוב ה-200 שנה. הוא אומר ש-26 שנה היו באמת עצמאיים, ואחר כך 180 שנה כבר היו תחת שלטון רומי, אבל היה בכל זאת איזושהי עצמאות יהודית. הייתה עבודת המקדש והיה כהן גדול והייתה סנהדרין, הייתה איזושהי עצמאות יהודית. גם הרמב״ם צריך להדגיש את הדבר הזה, חזרה המלכות לישראל יותר מ-200 שנה, כדי להסביר למה קבעו הלל על הניסים של חנוכה. היו הרי עוד ניצחונות על הגויים ולא קבעו עליהם שום דבר, ניצחון על סיסרא, ניצחון על עגלון מלך מואב, על עוד כל מיני מלכי גויים, ולא קבעו משהו מיוחד. ועל חנוכה כן, מפני שכאן זה הייתה תשועה לא כל כך זמנית, אלא תשועה שנמשכה 206 שנים, כאן, ולא כמו בנס פורים, שאומנם היה נס גדול, וגם קבעו ימים טובים על נס פורים, אבל הלל לא קבעו על נס פורים, ועל חנוכה כן קבעו הלל. מפני שבפורים מכת עבדי אחשוורוש ענן, נשארנו עבדים לאחשוורוש, ואילו כאן הייתה לנו עצמאות כלשהי במשך למעלה מ-200 שנה. לכן ימי חנוכה הם ימים של אמירת הלל לשלם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.